שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא בנקים בירושלים של פעם, פרק ד' בנק ברגהיים. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. פאול ברגהיים היה מומר יהודי גרמני שהיגר לאנגליה והגיע לירושלים באמצעות החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים. הוא השתתף בירושלים בפעילות המיסיון האנגלי ובית החולים שלו. הוא התקרב לחברה הגבוהה האירופית שגרה אז בירושלים וביתו אף נישאה לקונסול גרמניה בעיר. את הבנק פתח בשנת 1851 כאשר בניו היו שותפים איתו בעסקיו. בנק זה עסק בחלפנות, אשראי וקשרים עם בנקים באירופה. תחום חשוב נוסף בו עסק הבנק היה עסקי קרקעות בירושלים ומחוץ לה. העסקים התנהלו בעצלתיים ולכן הקים בנו של ברגהיים תחנת קמח ליד שער שכם, תחנה זו ששרתה את כל האוכלוסייה הירושלמית. חיים המבורגר בספרו שלושה עולמות מקדיש פרק לפאול ברגהיים וכך הוא כותב ותחילה הוא מתנצל. ציטוט, רושם אני מעשיו משום שהוא נוגע ליישוב היהודי הירושלמי. ברגהיים קנה בערך 10,000 דונם קרקע בכמה פרוטות טעמה אצל הכפר צור בחר. הוא מכר את הקרקע לרבי דוד פיינשטיין ורבי בצלאל לפין ורבי שמעון ליבריכט, והם מכרו לאחרים ואחרים לאחרים עד לרבי לוי. עכשיו בנויה על הקרקעות האלה שכונת תלפיות, רמת רחל וגדוד העבודה. גם ביריחו קנה קרקע. אולם שום יהודי לא רצה לצאת לדור שמה, מחשש סכנת נפשות בימים ההם. גם בעיר רמלה היו לו קרקעות ורצה לעשות שמה יישוב של יהודים. אולם לא הצליח, היישוב התבטל ונמכרו המגרשים לערביים, סוף ציטוט. עסק אחר של המשפחה קשור לחיטים ועשיית קמח ומוסיף חיים המבורגר. ציטוט, הקרקעות המרובות שהיו לאבי בכפר אבו שושה ליד גזר, זרע בנו חיטים באריסות של תושבי הכפר. הוא הקים גם תחנת קמח מודרנית חשמלית מחוץ לשער שכם, בכביש שהולכים לקבר שמעון הצדיק. החיטים היו מלוטטים ומשופשפים, הקמח היה מנופה היטב ולבן מאוד, כמו קמחי חוץ לארץ, והיו לו לקוחות רבים. כל תושבי העיר העתיקה קנו הקמח שהיה נקרא ברגהיים סמל. זה נמשך שנים רבות עד שבאו מרוסיה שלושה עשירים יהודים וקנו ממנו התחנה, סוף ציטוט. מספרים שברגהיים נהג לאסר את החיטים שעברו דרך תחנת הקמח שלו כדי שהיהודים יוכלו ליהנות מהקמח שנמכר. בשנת 1885 קרה אסון למשפחה. ובנו הצעיר של ברגהיים נרצח. כתב על כך עיתון הצפירה תזיין כסלב תפרש ממבב 1885. ציטוט, ירושלים, בליל א' שבוע זה קרה אסון לאדון פטר ברגהיים, בנו הצעיר של האדון ברגהיים, יהודי שהמיר את דתו לפני שנים רבות. בשובו מהכפר אבו שושה, הוא ורכבו אמו, והתנפלו עליהם מרצחים, ויורו חיצי מוות. אומרים אמור כי הרציחה הזאת הייתה רציחת נקם, כי זה ימים רבים קמה למקנה אחוזת אבו שושה לאדון ברגהיים, ואת העיקרים הונה מאחוזתם, סוף ציטוט. בשנת 1890 נפטר גם אבי המשפחה, ושנה לאחר מכן נפטר עוד בן. גם המצב הכספי לא היה מזהיר. הטלטלות הכספיות והפוליטיות גרמו להתמוטטותו של הבנק, כמו גם של בנקים פרטיים אחרים. מנהל הבנק, לאחר מות האב, היה בן טימותי. בראותו את חומרת המצב, ניסה למכור קרקעות כדי לשפר את מצבה הכלכלי של המשפחה והבנק, אבל אז נתקל בחוק האוטומני שהתחדש באותם ימים, שקבע שאסור למכור קרקעות לאזרחי חוץ, וכמובן שגם רוב היהודים נכללו בהגדרה הזו. רווח והצלה זמני עמד לו כשמחר מחצית מזכויות של תחנת הקמח, אבל זה רק דחה את הנפילה הסופית לשנת 1892, אז פשט את הרגל. בירושלים השאירה המשפחה מזכרות בדמות ביתה המפואר ובית נוסף ליד כיכר הדוידקה. הראשון נמצא בקריית העירייה שבכיכר ספרה ונבנה כדי לשמש מעון למשפחת ברגיים. סביב הבית הייתה גינה גדולה. לאחר פשיטת הרגל ניתן הבית לאחד הנושים כחלק מן החוב. יותר מאוחר הפך הבניין לבלון בשם מלון דה פרנס. בתקופת המנדט שכן בו משרדה של אנריאטה סולד, לימים חברה בוועד הלאומי ומנהלת עליית הנוער. כאשר עברה אנריאטה סולד עם משרדה לבניין המוסדות הלאומיים, שימש הבניין כבית חולים ממשלתי אנגלי. לאחר מלחמת השחרור שכנו במקום מחלקות של בית הספר לרפואה והמחלקה לזואולוגיה של האוניברסיטה העברית. כיום הבית הוא חלק מקריית העירייה. הבית השני שקשור במשפחת ברגיים הוא בניין בית מלון קמניץ לשעבר, שנמצא מאחורי בית מספר 70 ברחוב יפו. הבית היה שייך למשפחה ונמכר לכולל וולין, שהזכירו למשפחת קמניץ כדי שישמש כמלון. לאחר שהמלון עזב את הבניין, חזר הבית לכולל, היום הוא מוזנח ומחכה לגואל ומשפץ. עד כאן.